טוב, צהריים טובים, פרשת אמור. אחרי אמור קדושים קראנו בשבת. איך? כן, בספר ויקרא עדיין. עכשיו פרשת אמור. כאן יש לנו נקודה מאוד מעניינת על ההתחלה. ויאמר השם למשה אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו. קודם כל אנחנו רואים כאן נקודה מאוד מעניינת.
אבל זה גרי וחום, נכון? כמו שהוא רשם.
כאשר נאמר אל הכהנים בני אהרון, ולכאורה צריך להיות כתוב בני אהרון הכהנים. ולא רק זה, אהרון הוא בעצם הכהן הגדול, נכון? אז כתוב, אמור אל הכהנים בני אהרון. ולא מזכירים את התואר של אהרון שהוא כהן. שמתם לב?
בני אהרון.
זאת אומרת, הפסוק כתוב בצורה קצת מוזרה. לכאורה היה צריך להיות...
אתה אומר כהנים בני אהרון, אוטומטית אהרון הוא כהן.
למה? מקבע. אנחנו, שאנחנו יודעים שזה הולך במסורת. אתה עכשיו קורא את הפסוק. אם אתה קורא, אם מישהו נהיה מלך, ואבא שלו, יכול להיות שאבא שלו לא היה מלך. לא בהכרח האבא היה מלך. מישהו ראש ממשלה, אז אבא שלו היה ראש גם ראש ממשלה. אנחנו יודעים שזה עובר מדור לדור, אבל השאלה היא...
אבל גם מלכים אמרו מדור לדור.
אם זה עובר מדור לדור, זה נקודה מאוד מעניינת, אם זה עובר מדור לדור, אז מה הייתי צריך להיות כתוב? הכהנים,
בני
אהרון הכהן. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב בני אהרון, אמור על הכהנים בני אהרון. לא כתוב בני אהרון הכהנים בני אהרון. זה כאילו שאתה רואה שאתה מבין שהם כהנים כתוצאה מהאבא שלהם. או בני אהרון הכהן, הכהנים. אלא כתוב הכהנים, זאת אומרת מי הכהן כאן בפסוק? כאן בפסוק הזה מי הכהן? אהרון או בניו?
בניו.
הכהנים בני אהרון. זאת אומרת, ההפניה היא לבנים. זאת אומרת, שאנחנו צריך... זאת אומרת, היא, נכון. על מה, על מי מדברים כאן?
אהרון לא מוזכר פה בכלל, מדברים על הבנים שהם...
יפה, אהרון מוזכר כאילו... הוא אבא. הוא לא כהן. הכהן זה הבנים.
יש לי שאלה אליך, מלכתחילה, אם הילדים שלו כהנים, אז גם הוא כהן, והוא כהן גדול. בסדר.
אז אמרנו שאנחנו מדברים על הבנים, לא עליו, נכון?
מה?
אנחנו מדברים על הבנים, לא עליו. אז מה רוצה התורה להגיד לנו לגבי?
מה, אתה אומר,
גרי פיידר
גם?
שהם
היורשים
שלו?
לא, בדיוק הפוך. שלמרות שהיית חושב שהכהונה עוברת בירושה, זאת אומרת, אני כהן. אבא שלי כהן, אני כהן, הבן שלי הכהן. וזה נכון, בגדול. אבל מבחינה רוחנית זה לא עובד ככה. זאת אומרת, יכול להיות...
אתה צריך להתפסד ואתה צריך לעבוד בשביל להגיע לזה.
בדיוק. זה שאתה נולדת כהן, זה יש לך, יש דרישות. יש דרישות ממך, אתה יכול לצאת לנו דרישות. זה כמו שאותו אחד בא לרב ואמר לו, תשמע, אני הבן של, הסבא שלי היה גדול הדור ההוא, והסבא של הסבא שלי היה זה, ושולשלת של רבנים ענקית. אומר לו, תראה, הרב אמר לו, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. כשאתה לוקח אחד, ואתה שם לידו אפס, השאלה היא איפה אתה שם אותו. אם אתה שם אותו משמאל, מה קורה לאפס? אפס. אם אתה שם את האפס מימין, מה קורה לאפס?
גדל
עשר. פתאום נהיה עשר. זאת אומרת, זה שאתה הבן של והנכד של, זה לא מעניין אותי. השאלה היא איפה אתה עומד, מי אתה? אתה בן אדם בפני עצמך, אתה ממשיך את השרשרת, אתה מגדיל את השרשרת, או שאתה בעצם אפס.
אבל הרבה פעמים יש לך את הייחוס הזה, שגם פה בכל התחום...
זה מה שהתורה מלמדת אותך, שהייחוס הוא לא מספיק.
הייתי אומר שאני ייחוס, אני כבר נחשב גבוה מאוד.
נכון, נו, וזה צודק או לא?
בקורון לא צודק, אתה צריך להיות מי שאתה ומה אתה ומה מעשיך ומה
נצא עכשיו. ואם אתה, לא, אתה יכול להמשיך בדרך. אם אתה ממשיך בדרך, כך, פדל. זה כמו שמספרים על אחד שהיה...
אתה גם לא חייב להמשיך בדרך אם הלכת...
הרב לוינשטיין, יש דרשן גדול, הוא בא ואומר. היה איזה בן של רב של העיירה. הוא היה, מה שנקרא, פרא אדם. היה משתולל וזה. אמרו לו... באו לתת אנשי העירה, אמרו לו, איך אתה מתנהג וזה, אתה תהיה רועה צאן, אתה תהיה... אז הוא אומר להם, מה זאת אומרת, מה אתם מתכוונים? מה יצא ממך? הוא אומר, זה תלוי בכם. אם אתם תהיו בהמות, אז אני רואה בהמות. אם אתם תהיו אנשים, אני אהיה רב. זאת אומרת, חשוב להבין שכשאנחנו מדברים על הדברים האלה, אני נולדתי בבית מסוים. בסדר, יפה מאוד. נתנו לי חינוך מעולה. יש לי את כל הסטארט הכי טוב שיכול להיות, אבל מצד שני יש לזה דרישות. מצפים ממני יותר מה שמצפים ממישהו אחר. לא יכול להיות שאני, איך הוא יביא פחות ממה שמצפים ממני. זאת אומרת, זה עצם העובדה שאנחנו עם ישראל, מצפים איתנו להתנהג שונה מהגויים. אין מה לעשות. אם אנחנו לא מתנהגים שונה מהגויים, יש לנו בעיה בתפקוד. וכך גם הכהנים האלה. הכהנים צריך להבין שיש להם בעיה מרכזית. הם צריכים לנהוג בענייני טהרה הרבה יותר חמורה מאשר אנחנו. מישהו ישראל, הוא לא צריך לדאוג כל כך לטהרה. רק שהוא הולך למקדש, מתאר את עצמו, הוא הולך למקדש. אבל הכהנים צריכים למצוא, לשמור על טהרה כל הזמן.
כל יום, כן.
כן? זאת, כי אחרת הם לא יכולים לאכול תרומות ומעשרות, לא יכולים לאכול מכל הדברים שהם מקבלים. לכן גם יש כאן עוד שאלה, אומרים, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים, בני אהרון, ואמרת. מה זה אמור ואמרת? מספיק להגיד פעם אחת אמור, למה אתה מוסיף ואמרת? עוד פעם, לא, אז מה זה אמור ואמרת? למה להגיד פעמיים? אמור לכהנים בני אהרון, לנפש לא יטמע בעמם. הבנתי. מה זה אמור לכהנים בני אהרון ואמרת עליהם? אבל כבר אמרת להם אמור. אתה כבר מדבר איתם, למה זה ואמרת? אז יש לזה הרבה לימודים, שמכאן שצריך להבין על מה הבסיס כאן מדובר. כהן, כשהוא גדל לילד של הכהן, הוא, כשהוא משחק עם החברים, יש לו בעיה. החברים נוגעים בכל מיני דברים, והוא צריך בעצם להישמר, כי אחרת הוא יחזור הביתה, והוא יהיה תמה, והוא לא יכול לאכול ממה שאוכלים בבית, מהתרומות. אז באמת, איך אפשר לגדל ככה את הילד בצורה כזאת? אז הרי אומרת התורה, אמור ואמרת, אסור להתייאש, אתה צריך להקפיד על החינוך יותר מאשר בצורה רגילה. עכשיו, מה זה נוגע אלינו? אומר אותו דבר, בן אדם רוצה לגדל את הבן שלו בצורה טובה, אבל הוא נמצא בסביבה שהיא לא כל כך טובה. אז קודם כל, כמובן שרצוי שיבחר בסביבה טובה, אבל בוא נגיד, מה לעשות? יצא והוא גר, וזה קורה שאנשים מגיעים, מתגלגלים בכל מיני מקומות, ואז מתברר שהם חיים בסביבה, כן, מסיבות כאלה ואחרות, מגיעים לסביבה שהשכנים הם לא האנשים הכי טובים בעולם. ההתנהגות היא לא התנהגות כמו שצריך. והילד שלך בעצם גדל איתם. וכמו שאומר, אמור ואמרת, אומר, הרב זלמן סורוצקי, יש שני מחנכים או שתי, אנחנו אומרים, דרכי חינוך מרכזיות אצל הילד. אחד זה הבית, והשני זה הרחוב. הבית, אתה יכול לחבר אותו עם הבית ספר, והרחוב זה הרחוב. עכשיו, מה קורה? שיש לך את זה, אמור ואמרת. זאת אומרת, יש לך מצד אחד את האמירה שהילד שומע בבית, ומצד שני יש את האמירה שהוא שומע ברחוב. אתה צריך להתמודד עם זה. אז לפעמים יכול להגיד בן אדם, תשמע, מה אני אעשה? תשמע, איזה סביבה גרועה יש כאן. אז אתה מצדך, קודם כל, צריך לבחור לו את המחנכים הכי טובים שיכולים להיות. ואתה בבית צריך להקפיד הקפדה יתרה, ולהשגיח עליו בצורה הכי טובה שיכולה להיות. ולדאוג שהוא יצא כמה שפחות לרחוב, להיפגש עם הדברים השליליים. אבל אי אפשר לסגור את הבן אדם לגמרי. ולכן, כאשר הוא נפגש בדברים השליליים, אתה גם יכול להגיד, שמה, מה אתה רוצה? אז אתה אומרת, אמור, ואמרת. במקרה כזה, לא מספיקה אמירה אחת. צריך עוד פעם ועוד פעם, וזה עובד. וזה לכל אותם הורים שמתייאשים, כאילו. אומר, שמע, מה לעשות? שמע, כולם לא שומרים מצוות, כולם לא עושים זה, אז אני הרמתי עדיין. אומרת לו התורה, אמור ואמרת. זה מה שנאמר לכהנים, נאמר לכל אחד ואחד מאיתנו.
אל תרים ידיים.
אל תרים ידיים אף פעם. אמור ואמרת. תגיד, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם.
זה החזרה של אל תוותר.
כן.
תאמר כל הזמן.
נכון, לא לוותר. כי בסופו של דבר, עוד פעם חשוב להאמיר, גם האמירה שאנחנו מדברים עליה כאן, זה לא אמירה מן הפה לחוץ. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לילד דבר אחד, ואתה מתנהג אחרת. זאת אומרת, גם אתה נמצא באותה סביבה. הילד צריך לראות שאתה מתנהג בצורה שונה. הילד צריך לראות שאתה לא מתנהג כמו הסביבה. כי אם אתה אומר, תשמע, אסור את זה, אסור את זה, והוא רואה אותך, עושה את כל מה שאמרת לו שאסור. זה חינוך? בוודאי שלא. זאת אומרת, חשוב לדעת להבין שאתה צריך להיות דוגמה אישית. עכשיו, ברגע שאתה דוגמה אישית, תדע לך שבסופו של דבר, החינוך של הבית והחינוך של הבית ספר, הם עובדים מאוד מאוד, הם עובדים בצורה נפלאה. חשוב להבין את הדברים האלה, כיוון שההשפעה של החינוך של הבית, אומרים לפעמים, אני רואה את לפעמים חבר'ה, אתה רואה אותם בזה גיל מסוים, כאילו מורדים. ועושים כל מיני שטויות דברים כאלה. אבל אתה יודע שהם באים עם יסוד טוב, מבית טוב. ואז באיזשהו מקום אתה מסתכל, אתה אומר, וואו, תראה מה יצא מהם. ופתאום אתה עוברים כמה שנים, הם מתחתנים, פתאום אתה מגלה, וואו, חבל על הזמן, התהפכו, פתאום נהיו צדיקים, נהיו זה, למה? כי חשוב, לפעמים אנחנו מתייאשים, רואים את הילדים, עושים כל מיני שטויות, אנחנו, וואו, תראה, נכשלנו, אם חינכת כמו שצריך, ולא הרמת ידיים, אמור ואמרת, בדרך כלל, גרסא דה, יש מה שנקרא גרסא דה ינקותא, הילדים בסופו של דבר, אחרי שעובר השלב הזה של המרידה, הם חוזרים חזרה למקורות. למה? כי הם רואים איך ההורים מתנהגים, ורואים לאן זה מוביל. כשהוא מורד, הוא רוצה לעלות נגד, 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 נגד. אבל אז הוא נתקל ברחוב, הוא קולט שהרחוב זה לא בדיוק הדבר הכי יפה. כי איך אומרים, כל התאוות האלה זה דברים רגיעים. ברגע שהאדם מתחיל להתמסד, מתחיל להיות רציני, הוא קולט שיש הרבה סכנות ברחוב. אבל זה בתנאי שאתה באופן עקבי ממשיך לחנך. אתה אסור לך להישבר. אתה חייב להמשיך בתהליך. וזה מה שאומרת לנו כאן התורה, אמור ואמרת. אף פעם לא להתייאש. וברגע שאתה בעצם שומר על עצמך, ואתה אף פעם לא מתייאש, ממילא אתה מגיע לנקודה הזאת, שזה מחלחל פנימה. זה כמו עם בנג'מין. שאני סיפרת לכם עם הסיגריות. זה אחד הדברים המדהימים, כן? אני הייתי מעשן, והיה לי קופסת סיגריות בכיס באוטו. ואז פתאום אני רואה, הקופסה נגמרת מהר. ולא הבנתי למה. ואז קלטתי, עושים לך בנג'מין, שמה בנג'מין, איך הוא שמע? בקיצור,
השאלה היא מה זה גם לשיעור תורה.
אני פתאום קולט שמשהו כאן קורה. מה מתברר? בנג'מין התחיל לעשן. עכשיו, על מה אני אומר? אמרו, תפסיק לעשן. אמרו לי, אתה משהו. מה, איזו תשובה יש לך לדבר כזה?
אין תשובה.
הפסקתי לעשן. בגללו, הפסקתי לעשן. עכשיו, אני הפסקתי לעשן, מה הוא אמר לי? אתה עד גיל 40 ישנת, אז גם אני ישן עד גיל 40. מה תגיד על דבר כזה? אז מה אומר מישהו? מרים ידיים! אני לא הרמתי ידיים. אמור ואמרת. אמרתי, למה? אני הפסקתי לאשר. לקחת כל מיני מקומות, הראיתי לו דברים בעייתיים. אז זורק את הסגר, חוזר מהשם הזה. בסופו של דבר, היום, אולי פה ושם הוא חוטב איזושהי סיגריה, כן? אבל היה תקופה שהוא לא יכל להריח את הריח, כי בסופו של דבר הוא הפסיק, הוא זרק את הסיגריות, הוא יגמר איתם. ולא רק זה, כשנכנס מישהו כאן מהשם, הוא זורק אותו החוצה. מה קרה? בסופו של דבר, רק הלימוד הגדול, זה מחלחל. אנחנו חושבים שהוא לא רואה, הוא לא שומע, הוא לא קולט, ואנחנו מתרגזים לפעמים. הילד, הילדים קולטים הכל ורואים, והם חכמים, הם לא טיפשים. אם אתה מנסה לסבן אותם, הם עולים על הסיבון.
הילדים לפעמים, אני לא רוצה להיות כמו אבא שלי.
נכון?
אין לו ברירה.
אין לו, כי הוא תוצר של החינוך, וזה בדיוק חשוב להבין. זאת אומרת שמי, בסופו של דבר של התוצאה, למי יש חלק גדול, בוא נגיד בזכות או באשמה? להורים. אין מה לעשות, אפשר להתחמק מזה. אז אתה רואה, אומר לך, תשמע, אל תתייאש. למה, מה הבעיה שלנו? שאנחנו באמת מתייאשים לפעמים. כי אתה רואה, בוא, אני, מה לא עשיתי בשביל הילד? מה לא עשיתי בשבילה? מה לא עשיתי בשבילו? ותראו איך הם מחזירים לי. מה, אני דיים, אני מרים ידיים. אל תרים ידיים. מה אומר לך? אמור אל הכהנים בני אהרון. לכן בא להגיד, הכהנים כאן איתם מבני אהרון, כי הם קיבלו את הכהונה בזכות עצמם. ולכן כתוב הכהנים בני אהרון ולא בני אהרון הכהן. כי לכאורה היה צריך להיות, היו צריך לתת את הכבוד למי? לאבא. היה צריך לכתוב בני אהרון הכהן. באו להגיד לך שהם לא סתם הם בנים של אהרון, אלא הם יישמו את הדברים בשטח. ולכן הכהנים בני אהרון, וזה הנחת הכי גדולה גם שיש לאבא. שהוא רואה שהילד בסופו של דבר כן ממשיך בדרכו, כן עושה את הדברים, ואז הוא קם בזכות עצמו. ולא עושה דברים בגלל שאני הכרחתי אותו לעשות, או בגלל שהוא היה אצלי בבית וחייתי. לא, אני רואה אותו, פתאום הוא בונה את הבית שלו, והנה הוא בונה את הבית שלו בצורה יפה, מכובדת. זה לא קל, ולפעמים מאוד מאוד קשה. זה מה שאומרת לנו הפרשה. פרשה בה אומרת לנו שיש לנו את האפשרות לחנך, ואנחנו צריכים לחנך, ואסור להתייאש, מכיוון שבסופו של דבר הדברים מחלחלים פנימה. גם אם אתה נמצא בסביבה גרועה, עוד פעם, כמובן לכתחילה צריך לחנך על פי דוגמה אישית ולמצוא את הדברים הטובים, הסביבה הטובה ביותר. אבל אם לא הצלחנו למצוא את הסביבה הטובה ביותר, אז גם אסור להתייאש, כי לפעמים עוד פעם, אנחנו מאוד גיבורים, כן? אבל כמו שאמרנו, גם מסיבות כלכליות, סיבות אחרות, פתאום בן אדם מוצא את עצמו באיזשהו מקום, שהסביבה היא לא הכי טובה. אז מה, ירים ידיים? לא ירים ידיים, אלא צריך להתחזק, צריך להבין, הוא צריך להיות מודע לבעיה שיש לו. כי מה הבעיה שלנו? טוב, נו, אז תמיד יש מה לעשות. אם הקדוש ברוך הוא שם אותך במקום מסוים, הוא גם נותן לך את הכלים להתמודד. וזה מה שבא ואומר, רוצה להגיד לנו כאן. זה אמור ואמרת. אחר כך יש לנו עוד קטע מאוד מעניין בפרשה. וכי תסבחו זבח תודה להשם, לרצונכם תסבחו. שזה גם מאוד מוזר. בן אדם מביא קורבן על מה? על איזה נס שקרה לו, קורבן תודה, וכתוב לרצונכם תסבחו. למה? הוא יביא זה בלי רצון? מה הקטע כאן? מה זה לרצון תסבחו? אם הוא לא רוצה להביא, שלא יביא. ואם הוא רוצה להביא,
אז מה צריכים... אתה עושה דברים כי אתה רגיל לעשות אותם.
לא, אבל כאן מדבר... לא, כאן מדברים על בן אדם...
צריך לעשות, כן. אתה לא עושה את זה בשמחה, אתה לא עושה את זה, כן. אז יכול להיות שזה הפרשנות פה, כן.
ואתה התקשר
לכולם? זה כמו אנחנו ברוך השם זכינו להקים כאן מדינה. צריכים להגיע לארץ ישראל חזרה, אחרי שנות גלות ארוכות, הקמנו מדינה. יש כאלה שאומרים תודה, יש כאלה שאומרים תודה בחצי פה, יש כאלה שלצערים הרב גם מדברים רע על המדינה.
זה לא מילה.
כן, אני עוד פעם, אז אנחנו...
שלחתי איזה מאמר שכתב בארץ
הפרופסור.
גרוסמן צריך ללמוד מנטלי פוטרמן. מה הוא הולך לקבל פרס? ממשלה מרשעת, ממשלה זדונית,
בושה וחרפה.
מגרוסמן משהו אמר.
לא, זה הפרופסור.
אני לצערי...
לא, אבל מה הוא כתב?
הוא כתב על גרוסמן, שאיך גרוסמן יום לפני כן היה בטקס הזכרה אלטרנטיבי, ולמחרת הוא בא לקבל פרס מידי ראש הממשלה.
לגבי הטקס ההשכרה האלטרנטיבי, אז השכנה שלנו, הבת שלה, גם היא השתתפה בטקס ההשכרה האלטרנטיבי. ואתה, לצערי הרב, שוטפים לאנשים את המוח.
נכון.
והם לא מבינים, הם לא יודעים את האמת, ולא יודעים איפה. בשביל אני אמרתי, יש לנו אצלנו ברעננה את מוטי קדש, בפעל אצלנו בית הכנסת. והוא היה שמאלני מוצר בצורה לא רגילה.
מוטי קדש גם אצלנו בית הכנסת קמפן מגיע.
הוא לא, הוא מזרחן נאמבר 1.
המזרחן, אתה אתנו מזרחן סבל על הזמן.
כן, מסתובב בכל העולם. עכשיו הוא, נכון, עכשיו אל-ג'זירה עד היום לא קולטים שהוא כבר מזמן לא שמאלן, זה הבעיה שלהם. הם עדיין חושבים שהוא בשמאלן. וכל פעם עושים את הטעות הזה, והם מדברים איתו ומקבלים עליו. הוא היה שמאלן, יותר משמאלן יכול להיות שמאלן, וזה מה שאני רוצה להגיד. היות והוא מכיר את הערבים ולמד להכיר אותם יותר ויותר טוב במהלך השנים, והוא הגיע למסקנה, לא אני. זאת אומרת, אני יכול להגיד, מה, אני מכיר את הערבים, ההיכרות שלי שטחית. הוא בן אדם יודע את הקוראן מכל הוא חי אותם. והוא הגיע למסקנה, והוא היום ימני יותר מימני. זאת אומרת, ומה קרה לו? כי הוא ראה את האמת, הוא ראה את ה...
אם מי יש לו איזה? אני אמרתי את השם הזה. אני לא הייתי שמאלי שמאלני, אבל אני הייתי שמאל.
אני רק אומר.
ואני הבנתי מי זה ערבים, ומי מתעסקים, ומי שהתחיל את הסיפור הזה של האביב הערבי. הבנתי שזה אנשים שלא רואים אף אחד ממטר, הם יארגו את האחים שלהם, יארגו אותם.
נכון.
וזה לא מעניין אותם מכלום.
נכון.
הבנתי ש...
למה אתה הולך רחוק? למה אתה הולך רחוק? תסתכל מה קורה לידך כאן. בסוריה. תסתכל מה קורה לידך.
זה אני מדבר.
אז איתם אתה עושה שלום? אז אתה הולך לטקס זיכרון אלטרנטיבי למחבלים? מה, אתה נורמלי? מה עובר לכם בראש? עכשיו, עוד פעם, חשוב להבין. התורה חס ושלום לא מטיפה להרג ולרצח, להפך. אנחנו כל הזמן מטיפים לשלום. אבל אנחנו מדברים על שלום אמיתי. אנחנו לא מדברים על שלום בלה 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 מבחוץ, שבפנים אין מאחוריו כלום. וההוכחה היא מאוד מאוד פשוטה. כל מי שיוזם מלחמות ולכל אורך ההיסטוריה זה אף פעם לא העם היהודי. זה תמיד נלחמו ורצו להשמיד אותנו. אנחנו לא רוצים אף פעם להשמיד אף אחד. אנחנו רוצים, אנחנו אומרים שלום, זה מה שאנחנו רוצים. וההוכחות הן בשטח.
גם שלא היינו בתוך המדינה שלנו.
כל תמיד, אף פעם, אף פעם.
שלא שלחנו בכלום.
ותראה, וכשמדברים... אנחנו מפריעים לעולם להתקדם.
תראה, זה כמו שהיא אומרת לי על הפליטים הערבים. אמרתי, קודם כל, מה הבעיה? שמלמדים היסטוריה בצורה מעוותת. אבל מי שלומד את ההיסטוריה בצורה אמיתית, זה יודע שאנחנו בגדול לא גירשנו אף אחד. הם לא רק זה. הם במדינות ערב אמרו להם, תבואו לכאן, אנחנו תוך כמה חודשים משחררים את ישראל, ואתם חוזרים חזרה הביתה. תעזבו אותם, בואו אלינו עכשיו. ואיך הם כיבדו אותם? עשו להם מחנות פליטים שהם עד היום יושבים שם. שום דבר לא נתנו להם.
הם כאילו הפליטים, אתה מבין?
כן, הפליטים. אחר כך ראיתי תוכנית מדהימה שהראתה כמה אנשים גורשו מארצות ערב. פליטים מארצות ערב, יהודים.
תסתכל מה קורה, יהודים.
יהודים! יהודים שגורשו. מישהו מדבר על זכות השיבה? אף אחד לא רוצה לחזור לשם, אבל הם פעם הזכירו דבר כזה? העולם הוא מעוות, הוא מסתכל על דברים בצורה מעוותת. עכשיו, הנקודה החשובה היא, אני... יש ערבים שגרים בתוכנו. אנחנו חינכנו אותם, למדים אותם והכל, וחלק הם תוקעים לנו סכין בגב, אבל אנחנו, בגדול, אם יש עם שסוחר שלום במקום באזור הזה, זה רק עם ישראל. עכשיו, לבוא ולתת לאויב גושפנקה, יש מדרש, דיברתי עליו בשבת, מדרש מדהים. מדרש אומר ככה, מדרש רבה. המדרש מדבר על כך שיהודי הולך מבבל חזרה לארץ ישראל. בדרך ישב לנוח, רואה שתי ציפורים רבות, ציפור אחת הורגת הציפור השנייה. הציפור הזאת החיה פתאום עפה, הביאה עשב, שמה על הציפור המתה, והציפור המתה קמה לתחייה. אמר, וואו, איזה עשב מחיה מתים, זה מדהים. אני אקח את העשב ויחיה את המתים בארץ ישראל. לוקח את העשב, הולך. בדרך הוא רואה בזרוק שועל מת בצדי הדרך. הוא אומר, בוא נראה אם זה עובד. על ציפור זה עבד. בוא נראה אם זה יעבוד על משהו יותר גדול. בוא נראה אם זה יעבוד על שועל. לוקח את העשב, שם על השועל, השועל קם לתחייה ורץ. אמר, חבל לזמן, ממשיך ללכת. מגיע כבר לסולמה של צור, שזה ראש הנקרא, פלוס מינוס. ממש הוא כבר בארץ ישראל, אוטוטו. והוא רואה אריה זרוק בדרך, שם מת גם. הוא אומר, וואט, שמע, ניסי ציפור ראיתי, שועל ראיתי. עכשיו נסע על משהו יותר גדול, נראה שזה, כמה זה מחיה. שם את האסף על האריה, אריה קם לתחילה ואכל אותו. אומר המדרש, אל תעשה טוב לרע, כי הרע יחזור אליך. תשימו לב ללשון. לשון מדהימה, לא, תשימו לב, לא באים ואומרים לך, אל תעשה טוב. אלא אל תעשה טוב לרע, כי הרע יחזור אליך. לא תעשה טוב לרע, הרע לא יחזור אליך. לא באים, נוסחה פשוטה, בסיסית. מה אתה עושה? עכשיו, אני דיברתי על זה בשבת. עכשיו, יש לי כמה, יש לנו גם כמה שמאלנים שם, אז אני עוד נזהרתי. מי שהבין, הבין מה אני מתכוון. אבל בגדול, תסתכלו. כשאנחנו לקחנו כאן את הארץ הזאת, הם היו אנלפבטים. לא היה להם בתי ספר, לא היה להם מים זורמים, לא היה להם חשמל, אוניברסיטאות בטח שלו. אנחנו נתנו להם חשמל, צללנו כבישים, נתנו להם מים זורמים, פתחנו להם בתי ספר, אוניברסיטאות, ומה קיבלנו בחזרה?
קסאמים.
אל תעשה טוב לרע, כי הרע יחזור אליך. אתה נותן, אתה מחיה את האריה? האריה הוא חיה טרף. חיה את האריה, מה אתה מצפה שהוא יעשה? שילקק אותך, יגיד לך תודה? לא, הוא יודע רק דבר אחד. הוא יודע רק דבר אחד, הוא אוכל אותך. הוא הורג אותך.
הם לא יחזרו שנייה, אבל כשצריך לעשות בלגן, הם רוצים לחזור. אבל תן להם באמת לחזור, הם לא חוזרים. תעב להם את השאר, ככה, תעב להם את השאר, תעבור לסוריה. לא, אנחנו לא חוזרים, תעבור לנו פה בארץ. עושים חיים,
עכשיו,
זה הדרוזים.
עכשיו בואו נאזן את התמונה.
דרוזים ברמת הגולן.
עכשיו בואו נאזן קצת את התמונה, כי בכל אופן, אנחנו צריכים לדבר יפה. כי תסבחו זבח תודה, לרצונכם תסבחו. כי זה בדיוק הרעיון של כי תסבחו זבח תודה. לבוא ולהגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אבל לדבר על כל הרע וכל הזה, זה לא נקרא לרצונכם. ככה לא מקריבים קורבן תודה. קורבן תודה צריך לבוא מכל הלב. במילה אתה צריך להודות גם על מה שנראה לך רע. כי בזכות הרע אתה רואה את הטוב. וברוך השם אנחנו זכינו כאן לארץ.
אין רע בלי טוב.
נכון? לא, בשביל זה אני אומר, מה הרעיון? כי זבחו זבח תודה להשם, ברצונכם תסבחו. הרי לכולם זה מוזר. כי אם בן אדם כבר מביא זבח תודה, אז ברור שהוא מביא אותו ברצון. כי אף אחד לא יכול לחייב אותו. אם קרה לך נס, לפעמים אף אחד לא יודע כמו שקרה לך. אף אחד לא יכול לחייב אותך. זאת אומרת, אם אתה כבר הולך ומביא מרצונך, ממי אתה מביא מרצונך, אז מה ההדגשה לרצונכם תסבחו? ההדגשה לרצונכם תסבחו זה לדעת ולהבין שגם הרע שקיים לך לפני הטוב, הוא חלק מהטוב ועוד יותר, בזכותו יש לך את הטוב. זוהי תובנה לא כל כך פשוטה. כי אנחנו מסתכלים גם על הדרך שהמדינה הזאת הוקמה, ועל כל מה שהיה, ועל כל אלו שמתו ומסרו נפשם בשבילה, אבל בזכותם הכל קיים. אם לא, הם לא היה שום דבר. זאת חשוב לדעת ולהבין את הנקודות האלה, עליהם להגיד תודה. מה הבעיה שלנו? שאנחנו תמיד מסתכלים על הצד הלא טוב. אז אתם זוכרים, סיפרתי לכם סיפור מדהים. יש סיפור מדהים, נספר לכם. כן, יש סיפור מדהים, שאני תמיד מספר אותו עוד פעם ועוד פעם. מספרים על מלך שרחפצה נפשו שיציירו אותו.
כן.
שיציירו אותו, ציור, רצה ציור. ציור דיוקן עצמי שלו. עשה מכרז לכל הממלכה, עבדו ציירים לבחינה, ברוך אחד זכה במכרז. הובטח כמובן גם פרס יפה, הוא מגיע, מצייר את המלך חודש שלם, אחר כך עושה השלמות, וברוך השם, מודיע למלך, סיימתי את התמונה. המלך מזמין את כל העם לראות את הציור הנפלא של הצייר המופלא. לוקחים אולם גדול על הבימה, יש את התמונה הגדולה מכוסה בבת, שאף אחד לא יראה עד שיסירו את הלוט מהתמונה. שומעים חצוצרות, השיירה של המלך מגיעה, המלך נכנס, יושב על הכיסא שלו, ומורה לצייר, בבקשה, בוא נראה את התמונה. הצייר מוריד את הלוט, וואלה, צייר אותו אחד לאחד. עין חסרה לו? הייתה עין חסרה. יד חסרה? יד חסרה. נמוך? נמוך. כולם אמיתי, 100%. המלך מסתכל על זה. ככה אתה רואה את המלך שלך? תלו אותו. הוציא אותו להורג. זה מדהים. עכשיו אומר, טוב, עובר שבועיים, שלוש, ארבע, המלך אומר, וואלה, אין לי תמונה. אני עושה עוד מכרז. עכשיו כמובן לא כולם קפצו על המכרז, כי כבר לא ידעו מה המלך רוצה, מה הציור אותו בדיוק, מה זה, הציור היה אחד על אחד, קופי, והבן אדם מת. מה, אני אעמוד למשימה כזאת. אבל חופן היו כאלה שחשבו שהם חכמים, ועמדו למכרז. אחד זכה. אותו סיפור בא, לוקח את המלך, צייר, צייר, עושה השלמות בבית, בן המלך כבוד המלך, התמונה מוכנה. עוד פעם מכריזים כאן, עכשיו כבר הקהל הכפיל את עצמו, כי רצו לראות מה... מה הוא יכול לצייר יותר טוב מהצייר הראשון, ומה יהיה סופו? בקיצור, המלך מגיע, צוצרות, בלגנים, אופנועים, מביאים אותו, הוא יושב על הכיסא, בבקשה, הוא הצייר מוריד את הלוט מהתמונה, רואים מה זה תמונה, רואים את המלך גבוה, עם שתי עיניים, שתי ידיים, פרפקט, מושלם. המלך מסתכל על התמונה, אני תגיד, אתה חושב שאתה מזלזל באינטליגנציה שלי? מה אתה, אתה לא מתבייש?
אני לא כזה.
מה, זה אני? מה אתה חושב שאני מטומטם? תתבייש לך, תלו אותו! וואלה, אנשים מתחרפנו. מה רוצה המלך הזה? הצייר הוא צייר אותו בדיוק, הרג אותו. זה צייר אותו יפה, הרג גם אותו. טוב, עובר חודש, חודשיים, המלך כואב לו, הוא לא, מה יהיה? אין תמונה שלו, הוא רוצה את התמונה. עושה מכרז, אף אחד לא ניגש. מי ייגש למכרז כזה? זה שצייר את המלך בדיוק כמו שהוא, הרגו אותו. זה שצייר את המלך יפה, גם אותו הרגו. מה יהיה עכשיו? מה יהיה המשך? טוב. בקיצור, במקרה עובר איזה תייר אחד, רואה מודעה. מיליון דולר מי שיצייר את המלך. הוא היה צייר. מיליון דולר מי שיצייר את המלך? כי זה כל שבוע זה עלה המחיר. אף אחד לא רוצה להגש את המכרז. מה, מיליון דולר או מיליון דולר? מי רוצה למות? הוא הולך על המכרז. טוב, כמובן שהוא זכה, למה לא היה לו אף תחרות, אף אחד לא התחרה נגדו. הוא מגיע, איך שהוא הולך בדרך, הוא מבין משהו מסריח. למה הוא הולך וכולם מסתכלים עליו? זה שיחה במכרס, כולם מסתכלים ככה בעיניים כאלה, אני כמו, הוא כבר מת. מסתכלים עליו, זה... גופה הולכת, גופה מהלכת. הוא לא יודע מה לעשות. הוא אומר, מה קרה? מה זה? אז מספרים לו.
מה הם מסתבכת?
אוי, אמר, למה נכנסתי כאן? טוב, הוא בפנים, הוא לא יכול להתחמק. זה מלך, צריך לצייר אותו. בקיצור מגיע למלך, מתחיל לצייר אותו, מצייר, מצייר, גם הוא עושה השלמות אחר כך. קורא למלך, כבוד המלך, סיימת את התמונה. עכשיו, פרסמו מודעה, מי לא בא? כל הבתים התרוקנו, כל הממלכה, כולם עזבו את הבתים, כולם באו לראות, אי אפשר היה להיכנס. ראו את הבלרן, עשינו מסכי ענק בחוץ, כדי שיראו את הטקס. כי האנשים באו לראות, מי זה הפסיכי הזה שהולך בא להתאבד? מי זה הפסיכי שבא להתאבד? מה, בן אדם מטומטם? רצו לראות! מי לא בא? איתור, המלך בקושי הצליח להגיע לאולם. בקושי הצליחו להזיז את האנשים. כל השיירה עוברת, נכנסת, הוא נכנס, המלך מתיישב על הכיסא. בבקשה. כולם מסתכלים, מחכים, מה הולך לקרות? הוא מוריד את הזה, רואים את המלך על סוס גבוה מן הצד, עם יד שמחזיקה רובה צייד, ועם העין שלו מבריקה ומסתכלת למרחוק.
מהצד השני מוסתר.
מהצד, פרופיל. המלך ראה את זה, אמר, קם ומחה כפיים, כל הכבוד לך. ככה צריך לראות את המלך. או, זה, לא מבין, הוא אומר, מה הרעיון כאן?
ישר.
המלך לא רצה שירמו אותו, אבל הוא רצה לראות איך רואים אותו, איך העם רואה אותו. האם הוא רואה את הרע שבו? האם הוא רואה אותו כאילו מלקק לו, סליחה על הביטוי הזה, או הוא רואה את התמונה האמיתית בעין הטובה, בצד הטוב שלה. כי לכל מטבע יש שני צדדים. שאותו אחד לקח את הצד הטוב אצל המלך וזה רע, וככה אנחנו צריכים להתנהג בחיים. תמיד יש רע ויש טוב, אין טוב בלי רע ואין רע בלי טוב. החוכמה היא להסתכל על הטוב. וכשאתה מביא קורבן תודה, אתה צריך לדעת, כי תסבחו זבח תודה להשם, לרצונכם תסבחו. אתה צריך להבין שגם הרע שקרה, שבשביל זה אתה... הרי מה קורה? זה כמו שאמרנו זה בפסח. ריבונו של עולם, אני לא מבין. אני אומר תודה לקדוש ברוך הוא שהוציא אותי ממצרים, למה הכנסת אותי למצרים? אני אומר לקדוש ברוך הוא תודה שהוציא אותי משעבוד לגאולה, למה הכנסת אותי לשעבוד? הרי מי זה כמו שאני בא לבן אדם, שם לו מכות, ואחר כך מלטף אותו. הוא יגיד לי תודה על הליטופים? שם לו מכות, מכניס אותו לבית חולים, מרפא אותו. אז הוא יגיד לי תודה שאני ריפאתי אותו? הוא יגיד לי, מה הכנסת אותי לבית חולים? למה הרבצת לי בכלל? אם לא היית מרביץ לי, לא היית צריך שתלטף אותי. אם היית גורם לי להיות חולה, לא היית צריך לגרום לי להיות בריא. לא מדובשך ולא מעוקצך, אז מה הולך כאן? אלא שזהו בדיוק הנקודה. חשוב לדעת להבין שעם ישראל, כל הגדולה שלו נבעה ממה שהוא עבר במצרים. אם עם ישראל לא היה עובר את מצרים, לא היה עם ישראל. וזה בדיוק הרעיון, תדעת להבין, כשאני מצליח להתגבר על צרה, אני מוסיף לעצמי. אני הרבה יותר טוב מה שראיתי מה שלפני הצרה. וכמו שמסתכלים אפילו בעולם העסקים. דונלד טראמפ בעצמו, איזה 7 פעמים פשט את הרגל. והיום הוא אחד העשירים הכי גדולים בעולם. לא רק זה, עוד נבחר להיות נשיא ארצות הברית. מי היה מאמין לזה כשהוא בפעם הראשונה פשט את הרגל? אבל הוא ידע, פשט את הרגל, לא התייאש, הוא עשה עוד פעם. אומרים, 7 ייפול צדיק וקם. ואמרנו את זה גם 10 פעמים. מה זה 7 ייפול צדיק וקם? אז אתה יכול להבין ולהגיד, תשמע, צדיק הוא ייפול, אבל הוא יקום, יש לו כוחות. ייפול, יקום, לא. מה שמסבירים זה, כדי להיות צדיק, אתה צריך ליפול 7 פעמים. כי רק אחרי שאתה מתמודד, אתה יכול להוציא מעצמך את הכי טוב. ולכן, כאשר הקדוש ברוך הוא מציע אותך מביא קורבן תודה, בדיוק, אתה צריך מביא את הקורבן תודה לא רק על ההצלה, אלא גם על הצרה. כוס ישועות עשה ובשם השם אקרא. גם על הטוב וגם על הרע. כי בעצם... הרעיון הוא שאין רע מאש קדוש ברוך הוא, הכל טוב, אבל אתה צריך להבין את זה. לכן עכשיו הקדוש ברוך הוא הציל אותך, אתה מביא קורבן תודה. רגע, 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 על מה אתה מביא תודה? אם אתה מביא תודה רק על ההצלה, סימן שאתה לא קלטת את התמונה. אתה צריך לקלוט את התמונה במלואה, וזה לכן לרצונכם תסבחו. וזה בעצם הגדולה העצומה. ונסיים, כמה זמן יש לנו?
אמרת לי כבר,
ממזמן שיש. אז רק סיום אחד קצר, והקרבתם מנחה חדשה להשם. מה זה מנחה חדשה להשם? אחת מהדרישות שלנו זה להתחדש כל הזמן. זה מנחה חדשה. מה זה מנחה? הקרבתם מנחה להשם, מה זה מנחה חדשה? צריך כל הזמן להתחדש. זאת אומרת, לא להישאר לעמוד במקום. זה כמו שאמרנו לכם, האקסיומה של האופניים. אם אתה עומד, אתה נופל. אם אתה הולך לך קל, סימן שאתה בירידה. אם הולך לך קשה, סימן שאתה בעלייה. זאת אומרת שההתמודדות תמיד קיימת, והקטע הוא תמיד לעלות, תמיד להתרומם. שנזכה באמת בעזרת השם, להתרומם ולעלות עוד צעד ועוד צעד. וכך אנחנו גם, שאנחנו נהיה אנשים בזכות עצמנו, וגם שנצליח להעביר את המסר, הכהנים בני אהרון, הלאה לדורות הבאים. וכמו שאמרנו גם, להסתכל בחיים לא רק על הרע, להסתכל על הטוב, ולהבין שלפעמים, בוא נגיד, תמיד בעצם, אין טוב בלי רע, ובעצם הרבה פעמים מהרע יוצא הטוב הכי גדול. אם אנחנו נצליח להסתכל בעיניים כאלו, אז ממילא הבנו את הפרשה.
כן, נכון, מהרע זה אין טוב בלי רע.
נכון.